אתן מאזינות לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. בוקר טוב, שאול.
בוקר טוב, ליאל. חג שמח? לא יודע, כן?
אני לא יודעת, אני מסתכלת עליך בעיני עגל תוהות.
לא, חלילה.
לא... חג שמח?
תראי, כן, כאילו נקווה שיהיה חג שמח. נסגור את זה, נחתום על זה.
קיוויתי ואז התעוררתי לחדשות הבוקר.
כן.
ואז בדרך לכאן הזכרתי מתי הייתה הפעם האחרונה שנסעתי לכאן כל כך כל כך מוקדם. ואני למען מאזיננו אציין שיצאתי מהבית לפני השעה 6, עוד היה 5, שלא יחשבו ששמונה בבוקר זה נורא נורא מוקדם, והתמלאו טינה. זה היה חול המועד סוכות, גם אז קלמן וליברמן היו באיזו חופשה כזו, והתחפשנו אליהם, אתה ואני, זה רק לא היה פורים, ונסעתי לכאן נורא מוקדם בבוקר, ועל ההיסטור, מה שקרה מאז חול המועד סוכות ועד עכשיו.
כן, אז יש חג, וקשה להגיד שהוא שמח, ובכל מקרה קשה לחגוג אותו בלב שלם.
ואולי בכלל צריך לחגוג אותו בקטע אידיאולוגי, לך תדע, שמעתי מלא מלא עמדות מפה עד סוף העולם, לפני החג הזה, לחגוג בלב, אבל לא עד לא ידע, כן עד לא ידע כדי להראות לאויבינו, צריך בכלל להסיק מהמגילה שאנחנו חייבים לשמוח, אני לא יודעת, זה מאוד מבלבל.
אני קראתי הבוקר, מישהו אמר, גם בגטו חגגו חגים. חשבתי עצמי, אנחנו נאחזים בזה עכשיו? זה הרפרנס שלנו?
אני לא יודעת, וזה גם נורא נורא תלוי מי אומר את הדברים האלה. כי לצורך העניין ראיתי הבוקר איזו אימא שהעלתה משלוחי מנות ששלחה רעייתו של המורה של הבן שלה שנהרג במהלך הלחימה לתלמידים. ואמרתי לעצמי, וואו, אם האישה הזאת מסוגלת לשלוח לתלמידים של בעלה המנוח משלוחי מנות לחג ולומר שצריך לשמוח, אז מי אני...
אז גם אנחנו ננסה.
אנחנו ננסה.
אוקיי.
אפילו שקשה הבוקר.
אז אנחנו נהיה קלמן ליברמן הבוקר, נעשה כמיטב יכולתנו.
נגיד למי התחפשת?
לא, אני... מי את רוצה? אני אקח את ה...
לא, אחר אמרת מי את רוצה, בסדר. אז נחליט במהלך השיר. בשעה הראשונה אני אהיה קלמן ואתה ליברמן, ובשעה השנייה אני אתפך. יפה.
העורך שלנו הוא נדב רוזמן, המפיק הוא נדב רוזנצוויג, הטכנאי השידור הוא יוסי תנורי, ואנחנו לרועי שרון, פרשננו הצבאי, בוקר טוב.
אהלן, בוקר טוב.
שני חיילי צהל נפלו במהלך סוף השבוע הזה.
כן, ברצועת עזה. הלילה, הבוקר נמסר על סמל ראשון ליאור רביב, הוא נהרג בהתקלות עם מחבלים במרחב של בית החולים שיפה. שם יש עדיין לחימה בתוך בית החולים וגם בחוץ. בתוך בית החולים זה פשיטה שמתנהלת כבר שבוע, מי שפועל שם זה שייטת 13, ובחוץ, מחוץ לבית החולים, בכל המתחם הרחב שם, יש שם כוחות נוספים של שריון ושל נחל, ועוד כוחות, ושם נפל... שם נפל סמל ראשון ליאור אביב ב-21 מראשון לציון, לוחם בחטיבת הנחל. זה ה... כל הפשיטה הזאת בשיפה, בינתיים, עוד לא מסכמים אותה, כי היא עוד לא מסתיימת, אבל בינתיים...
רק להבנה שלי, אנחנו שולטים בבית החולים? יש שליטה של צהל בבית החולים?
יש שליטה של צהל, כן, אבל יש שם עוד הרבה מקומות מסתור. ככל הנראה אין שם תשתיות של תת קרקע, כלומר אין מנהרות, כי צהל השמיד אותם כבר בתמרון הקודם, לפני כמה חודשים.
כן.
אבל עדיין מעריכים באמן ובשבק שיש שם עוד מחבלים שישראל יודעת שהם שם ושהם מסתתרים שם בכל מיני מקומות, ועל הרקע הזה שמענו אתמול תלוף פיקוד הדרום אומר, אנחנו נשאר בשיפה בפעולה הזאת בתוך בית החולים עד שנביא את אחרון המחבלים, או שהוא יקנה או שהוא ימות. ובאמת בשבוע האחרון ראינו קניעה של מאות, בערך 800 לפי המספרים שיש בצהל, מחבלים, גם חלקם גם בכירים, גם בג'יהאד האסלאמי וגם בחמאס, שפשוט נכנעים ומרימים ידיים, וצהל לוקח אותם לחקירה, חקירת שבק, חקירת 504.
זהו, אז רואי, היה אירוע קצת... היה אירוע קצת מוזר, או לא יודעת, אולי אני נתקעתי בפרק הקודם, אבל שהכרזנו ביום חמישי, ישראל הכריזה שתפסנו באמת בחיים אס או דמות משמעותית, כמדומני זה ראש אגף המבצעים של חמאס, ותפסנו אותו בחיים, והוא מובל לחקירה, ואז ביום שישי הייתה מין פניית פרסה כזאת, אני לא מצליחה להבין אם זה בגלל שאולי הודענו משהו שלא התרחש, או שהודענו משהו מוקדם מכפי שרצינו להודיע, וחשפנו איזה מידע. הצלחת להבין מה קרה שם?
אני יכול רק להעריך שהייתה שם, זה הייתה מה שנקרא תמונה נצורה, כלומר שמחכים איתה עד לרגע שהוא באמת המבוקש נמצא בידינו, ושחררו את התמונה הזאת באופן לא מסודר, או נגיד לא אחראי קצת, ומישהו ברשתות החברתיות הבחין בין כל הלקט הזה שהיה שם של מאות תמונות, הבחין גם בתמונה באמת של אותו סעד, לא זוכר את השם שלו, שציינת אותו כרגע, ראש מחלקת המבצעים בחמאס, ובסופו של דבר התברר שהוא לא עצור. אבל האם הוא נמצא, מסתתר שם בשיפה? לפי עמדת ישראל, לפי המודיעין הישראלי, הוא נמצא שם. אז ככה לפחות אנחנו מבינים. אז ככה שיכול להיות שאליו התכוון, גם אליו התכוון אלוף פיקוד הדרום, שהוא אמר שאנחנו לא נסיים את הפעולה בשיפה ולא נצא משם עד המחבל האחרון.
איזשהן תפיסות משמעותיות אחרות, גורמים חמאסיים רלוונטיים אחרים שהגיעו בחיים לידי ישראל בימים האלה?
אין לנו שמות ספציפיים, כלומר הצבא כבר פרסם גם שמות, גם רשימה של מחבלים, גם בג'יהאד האסלאמי וגם בחמאס, בעלי תפקידים, אני לא יכול לשלוף לכם עכשיו את השמות האלה, גם השמות האלה לא אומרים לאף אחד כלום, כן. ולא ברמה של יחיא סינואר או מוחמד דף מסתתרים בשיפה, אבל זה כן מפקדים בחמאס וגם בג'יהאד האסלאמי, שהם בדרגים משמעותיים, שיש להם הרבה מודיעין מעודכן, ושהם אחראים להרבה פעולות טרור, חלקם להכוונת טרור ביהודה ושומרון. יש אחד שהיה אחראי לחטיפת שלושת הנערים ב-2014, מה שהוביל למבצע בסופו של דבר צוק איתן, ויש שם עוד הרבה הרבה מאוד מחבלים, המספרים הם עצומים, זה שצהל הצליח לחכות מספיק זמן, עד שיש מצטברים, מסה קריטית, מצטברת של מאות מחבלים שמסתתרים באותו מרחב של שיפה, ואז להפתיע אותם ולחתר את בית החולים, בלי שאף מחבל מצליח לברוח החוצה, זה הישג מהפרטיבים שהיו במלחמה הזאת.
אני תוהה, כאילו, אני לא רוצה להיות פרטי פופר, אבל זה הישג או שכאילו, אתה יודע, חזרו לשם 800 מחבלים, זה היה אמור לקרות? כאילו, זה משהו כן. שרצינו שיקרה?
זה משהו, לא רצינו, אבל זה משהו שלגמרי היה בתוכניות. כשצהל אמר שיש מעבר בין שלב ב', כלומר התמרון האינטנסיבי, לשלב ג', לשלב של הפשיטות,
כן.
זה בדיוק הייתה הכוונה. כי בצהל ידעו שבצפון הרצועה נשארו בערך בין 7,000 בין 3,000 ל-7,000, לא ידעו בדיוק את המספר של מחבלים. זה מתוך 200,000 פלסטינים שנשארו בצפון הרצועה.
אוקיי.
כדי לתפוס את המחבלים האלה, יש אפשרות או לעבור מבית לבית ומפיר לפיר. זה היה יותר מאפיין של שלב ב', וזה גם גרם ליותר עבדות בצד כן. שלנו. ואז הם הבינו, המחבלים שצהל יצא מהאזורים האלה, וזיהו את שיפה כמקום שיכול להסתיר אותם לתקופה ארוכה, מתוך הבנה שצהל כבר התקשה להיכנס שוב כמו שהוא נכנס אז.
כן.
העניין הוא, וזה באמת ההישג, שאז לפני 3 חודשים התמרון הפשיטה לשיפה זה היה משהו של 3 שבועות, כל המדינה עצרה את נשימתה,
כן.
וזה לקח 2.5 אוגדות. ועכשיו זה 30 ופחות מחטיבה אחת, וצהל מחתר את שיפה וגם פועל בפנים. אז בעניין הזה זה בהחלט הישג.
רועי שרון, פרשננו הצבאי, תודה רבה.
תודה.
אנה פינס, בוקר טוב.
בוקר טוב.
כתבתנו בתל אביב, את... היית אמש בהפגנה שנערכה לא רק ברחוב קפלן, ספרי לנו קצת מה היה שם ואיך זה נגמר.
כן, אז באמת ההפגנה התחילה ברחוב קפלן, הפגנה נגד הממשלה, בקריאה לבחירות עכשיו, כמו שאנחנו רואים בשבועות האחרונים, אבל מה שהיה אפשר לומר חריג או מיוחד אתמול, בסיום הנאומים, עלתה יפעת קלדרון, בת הדודה של אופר קלדרון, שהיא מאוד פעילה בהפגנות של משפחות החטופים, עלתה על הבמה וקראה בעצם לציבור להצטרף למשפחות ולהפגין יחד איתם בשער בגין של הקריה. זה אירוע לא של מטה משפחות החטופים שבאותו זמן קיים עצרת בכיכר, אלא של קבוצת משפחות שעושה יותר פעולות שטח, שמפגינה, שחוסמת כבישים, ובאמת מאמינה שככה הם יוכלו להפעיל לחץ ולהביא לעסקה בהקדם. אלפים הצטרפו למשפחות שהיו שם והגיעו באמת מחוץ לשער בגין של הקריה, נוצר איזשהו מצב שהמשפחות עומדות על הגשר, הגשר שמחבר בין עזריאלי לקיריה, ואלפים פשוט עומדים למטה על הכביש, והתחילו להציט שם מדורות, לשרוף צמיגים, להבעיר אבוקות, זאת אומרת, לעשות שם הרבה מאוד בלגן באופן מכוון. הם אמרו, ככה אנחנו נצליח להפעיל לחץ ולהשיג עסקה כמה שיותר מהר. משפחות עמדו על הגשר ונעמו בעצם למפגינים שהיו שם, הם פנו לשרה נתניהו, אמרו לה, הנה שרה, רצית שנגיד לך תודה, זה התודה שלנו, וזאת תמשיך להיות התודה שלנו, השן השחור והסמיך הזה שמתאמר פה עד שתחזירו את כולם הביתה. המשטרה ניסתה לחבות את המדורות, ואני חייבת להגיד שבהתחלה המפגינים פשוט לא אפשרו להם לחבות את המדורות, זאת אומרת, יחד עם כיבוי והצלה, הסתובבו שם עם זרנוקים, וניסו לחבות את האש, וכל פעם שהם קיבו, אז מפגינים הצליחו להציט מדורה בנקודה אחרת, זאת אומרת, היה שם איזשהם אימותים
שהם כמה נשאו. עצורים היו אתמול?
בסיום הערב הזה 15 עצורים, כשלא כולם נעצרו שם במדורות, בהמשך הערב המשיכו עוד מאות מפגינים לנסות לרדת לנתיבי איילון, לנסות וגם להצליח, זאת אומרת, לא ראינו חסימה ממושכת כמו בשבועות האחרונים, אבל כל פעם הם הצליחו לחסום במוקד אחר לכמה דקות את איילון צפון או דרום.
ענה, תני לנו איזה קנה מידה, היית גם בהפגנות קודמות, הציבור ממשיך להגיע בכמות משמעותית להפגנות האלה, זה הולך ודועך, כאילו, מה המגמה?
מבחינת מספרים, על סמך ההסתכלות ושיחה עם גורמים בשטח, היו אתמול אלפים, אני לא רוצה לנקוב במספר מדויק, אבל אני מעריכה שלא יותר מ10,000, אבל גם לא הרבה פחות מזה, שוב, זה על פי ככה השטח, שזה בערך המספרים שראינו בשבוע שעבר, אנחנו מדברים על ההפגנה נגד הממשלה, אבל העוצמות, אפשר לומר שהתלעתו אתמול, המדורות האלו היו, הן היו לא סתם, הם סימלו איזשהו משהו שנפרץ, בטח ההתלכדות הזאת עם מאבק משפחות החטופים, זאת אומרת, עד עכשיו ראינו שם, בשבוע שעבר זה אולי התחיל קצת להתשתש הגבולות, אבל כן. עד עכשיו ראינו שם בכל זאת שתי מחאות שונות, המשפחות מאוד הקפידו גם לבדל את עצמן מהמחאה הפוליטית, וכאן הם באמת אמרו, אנחנו עדיין לא רוצים, אנחנו לא קוראים לבחירות עכשיו, ואנחנו מאמצים לחיכנו את כל מי שמצטרף למחאה הזאת תחת המסר לעסקה ולשחרור החטופים, ומשם זה באמת המשיך לחתול והחבר הזה, אפשר להגיד, עם המשטרה, שאנחנו רואים הניסיון לחסום את איילון, המשטרה מפנה אותם, הם הצליחו לחסום בנקודה אחרת, אחר כך המשיכו לבתים של חברי כנסת, וגם המשיכו לתוך רמת גן, זאת אומרת, הייתה שם איזושהי התפזרות וניסיון באמת לעשות, להפעיל לחץ ולעשות בלגן.
ענה פינס, כתבתנו בתל אביב, תודה רבה.
תודה רבה.
שלום לעינב צנגאוקר, אמא של מתן.
בוקר טוב, שאול וליאל, בוקר טוב.
עינב, היית שם אתמול בלילה בהפגנה.
נכון, כמו כל מוצאי שבת ובמהלך השבוע.
דמיינת לפני 170 ימים שתצטרכי למצוא את עצמך שבוע אחרי שבוע בחוץ ברחוב מפגינה בשביל שבסך הכל יחזירו את הבן שלך הביתה?
לא, לא. האמת היא שחשבתי שכבר הסאגה הזאת תסתיים מיד כשהתחיל התמרון הקרקעי. חשבתי שהלחץ הצבאי כן יביא כמה שיותר את חמאס להכרעה להגיע איתנו לעסקת חטופים, וככל שנוקפים הימים, אנחנו אוטוטו כבר חצי שנה. לא שיערתי שזה יהיה עיקר הכוח שלי שאני אצטרך להתמקד בו עכשיו.
שמענו מאנה, הכתבת שלנו, מתארת את ההתלהטות של ההפגנות, מהפגנה להפגנה, מאירוע לאירוע, את ההתנהלות של המשטרה, וכן לגיטימציה ולא לגיטימציה. את מרגישה שהעם איתך, שהציבור איתך?
לגמרי, לגמרי, לגמרי. עניין עברת המדורות, עניין עברת הלפידים, עניין האבוקות, זה הזעם שלנו, המשפחות, זה הזעם שלי כמשפחה. הבן שלי נמצא בשבי חמאס, בידיים של האויב, והממשלה שלי לא עושה את הכל כדי להחזיר לי אותו הביתה.
כן, הזעם הזה הוא על הממשלה, מבחינתך היא הכתובת, והיא זו ש... בגללה מתן לא בבית עכשיו?
בוודאי, בוודאי. בתחילת הדרך ראש הממשלה הבטיח שלמתן אין מחיר, שלחטופים אין מחיר, שמדינת ישראל מוכנה לשחרר כמה אסירים שרק חמאס ירצה. הרי תמיד אנחנו יכולים ללכוד אותם ולחסל אותם במועד יותר מאוחר. הבטיחו לנו גם שיתנו אפשרות לחסינות ולהגליה לבחירי חמאס. למה לא עושים את זה? למה לא מחזירים לי את מתן שלי הביתה? רק הממשלה והעומד בראשה אחראים לכל הגרירת רגליים הזו.
כשאת רואה את הדיווחים על המשלחת הישראלית שהולכת ובאה, חוזרת מקטר, כשאת שמעת דיווחים על איזושהי התקדמות מסוימת במגעים להשבת החטופים. ראיתי אותך אומרת אתמול שיש קשר ישיר בין הפעולות שלכם לבין ההתקדמות, כן?
לגמרי, לגמרי. אם לא היינו מפעילים את הלחץ המסיבי שלנו ברחוב במשך תקופה לא קצרה, קבינט המלחמה לא היה מאפשר מנדט סמכויות מורחב לצוות המקצועי שנוסע לשיחות המסע ומתן. ועכשיו, כשאני שומעת היום שראשי בחירי המשלחת הישראלית חוזרים ארצה, אני אומרת לכם את האמת, יש בפניי שתי אופציות שאני חושבת עליהם. או שהם חוזרים שוב להתחנן, להתחנן פשוט שהממשלה תתן להם מנדט יותר מורחב, או שפשוט השיחות פוצצו. אבל אותי מקומם שאני צריכה להיות מוזנת מהתקשורת, מדיווחים של אל-ג'זירה, מדיווחים של התקשורת הזרה. למה הממשלה שאמונה על הביטחון של הבן שלי ואמורה להחזיר לי אותו הביתה לא מעדכנת אותי בשיח כנה וישיר? למה?
ניסית לקבל עדכון בימים האחרונים?
בוודאי, בוודאי. יש לי קצינה מלווה, סגן אלוף, שאני מתקשרת דרכה להעלות שאלות בסוגיות המודיעיניות, בסוגיות המסע ומתן. כרגע אין דיווח. וזה מקומם, החוסר ודאות הזה, החוסר ידיעה, זה ממש גורם לי לצאת לא רק להבעיר מדורות ולפידים, גורם לי לצאת לאבד את הראש שלי במרחב הציבורי. זה לא ייתכן שהממשלה רוצה שאני אמא של מתן אצא מדעתי.
זהו, כי רציתי לשאול, מה בכלל נותן לך את הכוח לקום בבוקר? לא רק לצאת מהמיטה, אלא גם לצאת לרחוב להפגין. כי מהצד זה תעצומות נפש שקשה לדמיין שיש אותם במצב הזה.
לגמרי, לגמרי. כל בוקר כשאני פוקחת את העיניים שלי, אני חושבת על מתן ועל כמה הוא חזק, כמה תעצומות נפש יש לו בתור גבר צעיר, כמה הוא דואג לי ולאחיות שלי, כמה הוא רוצה לחזור ארצה, כמה הוא רוצה לחזור לחברה שלו אילנה ששוחררה מהשבי. וזה מה שנותן לי כוח. וכשאני רואה את הציבור נרתם ותומך בנו ואומר לנו שהוא איתנו, זה מה שנותן לי את הכוח. רק העם שלי והבן שלי.
את חושבת על הרגע שתגיע עסקה או איזשהו מתווה להצבעה בממשלה? את מדמיינת את הסיטואציה הזאת שצריך בעצם לריב עם השרים כדי לוודא שהם ירימו את האצבע?
לגמרי, העבודה שלנו לא תסתיים בזה שנדע שנחתמה עסקה או שנחתם מתווה כולל לשחרור כל החטופים. העבודה הקשה שלנו תהיה באמת להיפגש עם חברי ממשלה שאנחנו נדע פחות או יותר אם הם מתכוונים להצביע בעד העסקה או נגד העסקה, וזו מאמורה די קשה שצפויה לנו. אבל אנחנו חדורי מטרה, אנחנו מחכים לשלב הזה, רק שיביאו את העסקה ואנחנו נעשה את מה שמוטל עלינו. נזכיר כל רגע וכל שנייה לחברי הממשלה שזו אחריות שלהם, זה מחדל שקרה במשמרת שלהם, וזו החובה המוסרית שלהם להחזיר לנו את הילדים הביתה.
עינב, מתן הוא בן 24, נכון?
נכון.
הוא אח בכור?
הוא אח בכור לשתי אחיות, נכון.
איך שתי אחיות שלו בימים אלה?
הן מדהימות ממש. אני לא תיארתי לעצמי שהבנות שלי יהיו ככה מגויסות למאבק. יש את נטלי שהיא בת 19, היא חיילת, אבל מאז שמתן נחטף היא לא הולכת לצבא. היא לוקחת אותי לכל המקומות שצריך, לכל המפגשים החשובים, לאן שאני צריכה. יש לי ילדה בת 13 שחולה עם ניוון שרירים, ומתן הוא זה שהיה לוקח אותה לטיפולים משלימים, לפגישות אצל רופאים ופרופסורים. ועכשיו נטלי לקחה על הכתפיים שלה את האחריות עלינו, אין, אבל אני הכי גאה בבנות שלי, ואני יותר מזה חושבת שכשמתן בעזרת השם יחזור הביתה, הוא יגלה עד כמה החיות שלו, הפשטנות ממנו, התבגרו יחסית לגילן, והוא יהיה הכי גאה בעולם.
הלוואי שזה כבר יקרה.
הלוואי.
תחזיקו מעמד, עינב וצנגאוקר, אמו של מתן.
תודה שאול, תודה ליאל, בשורות טובות שיהיו, תודה רבה לכם.
אמן.
להתראות.
אנחנו כאן, תודה שחזרתם, ואיתנו סולימן מסועדה, שלום סולי.
שלום, שלום.
המשלחת באה, המשלחת הולכת, בכיר ישראלי אומר שהסכמנו למספרי האסירים, תן לנו עדכון של אמת, אמת לשנייתה, כן. מה שנקרא, זה הרי כל הזמן משתנה.
לגמרי את צודקת, אז תראי, כשאנחנו אומרים המשלחת, המשלחת חוזרת, אנחנו מתכוונים לבחירי המשלחת, והם ראש המוסד דדי ברנע, ראש השבק רונן בר, ואלוף המילואים ניצן אלון, שחזרו לכאן, אבל יש משלחת שעדיין נשארת שם, והוא מעין חמל שהוקם שם לפני שבוע, שנשאר, מנהל את המסע, מקיים את המסע ומתן, ומדווח לכאן לצוות הישראלי על ההתקדמויות, ולכן עצם חזרת המשלחת או בחירי המשלחת לא אומר שאנחנו בסימן לא טוב, כן. שהמגעים תקועים או משהו כזה.
לאיזו מטרה הם
אלא
חזרו?
אלא ש... סליחה?
לאיזו מטרה הם חזרו? הם חזרו בשביל להתקיים פנים חזרו, אל פנים, הם חזרו בשביל לקיים דיון פנים אל פנים, איך...
לא, דיונים אפשר לקיים בטלפון, אבל הם אומרים שהם... תשובת חמאס יכולה להגיע גם בעוד יומיים, ולכן אין צורך כשיש מלחמה כאן בישראל להישאר שם יומיים מבלי לדעת אם התשובה תחזור כן או לא, אז אנחנו נבוא לארץ, ואם יש תשובה, אז נשוב שוב לדוחה.
כלומר, הגורמים הבכירים פשוט לא מעוניינים להישאר בדוחה את כל משך הזמן הזה.
אוקיי, מה אנחנו יודעים על עצם ההתקדמות, על המהות עצמה?
אז אנחנו יודעים שבשני הנושאים שמהווים כרגע את המכשול העיקרי לקראת עסקה, יש התקדמות חיובית. נתחיל קודם כל בעניין האסירים, שהוא הפחות משמעותי כרגע, או הפחות מהווה מכשול בין שני הנושאים האלה. ואתמול בכיר ישראלי אומר ש... במסע ומתן בקטר התגלו פערים משמעותיים בעניין המפתחות של מה שנקרא שחרור חטופים מול אסירים, וארצות הברית הניחה הצעת פשרה, מי שמניח אותה במהלך השיחות הוא ראש ה-CIA ברנס, וישראל הסכימה לאותה הצעה.
אנחנו יודעים מה ההצעה אומרת?
אז זהו, תראו, אנחנו לא יודעים באמת מהי הצעה, אבל אנחנו ניזונים גם מידיעות שמגיעות מתקשורת בינלאומית, בעיקר בתקשורת ערבית, מכיוון, בגלל הצנזורה כאן בין היתר.
כן.
ושם, למשל, בלג'זירה אתמול אומרים שישראל דחתה את דרישת חמאס לשחרר 30 אסירים שנגזר עליהם מאסרי עולם, תמורת... חיילת חטופה, כלומר על כל חיילת אחת 30 אסירים, וישראל הציעה במקום זה על כל חיילת 5 אסירים. שוב, אני לא יודע בדיוק מה היה שם, באמת כל אחד גם יש לו את האינטרס שלו, גם בישראל, גם בלג'זירה, כל אחד שמשהו מסוים יצא, אבל ספציפית בעניין הזה באמת יש התקדמות בעצם העובדה שישראל מסכימה להצעת פשרה של ארצות הברית. הנושא כן. השני שעליו דיווחנו אתמול שיש התקדמות, וזה עניין חזרת תושבי עזה לצפון הרצועה. אחרי סבבי השיחות בקטר, יש אופטימיות מאוד גדולה להגיע לפתרון בעניין הזה, עניין שהיה תקוע כבר שבועות רבים, וברגע שליאל ושאול יש פתרון לשתי הסוגיות האלה, אפשר להגיד שיש פריצת דרך. כרגע אי אפשר להגיד את זה, אבל אלה שני המכשולים, לא רוצה להגיד היחידים, אבל העיקריים בכיוון לקראת עסקה.
שגם בעניין הזה אנחנו יודעים מה הפתרון לעניין חזרת העזתים לצפון עזה?
אנחנו יודעים מה ההצעות שיש על השולחן, אבל מה בדיוק, באמת, שוב, גם שום דבר לא ברור. נגיד בהתחלה, חמאס דרשו ביטול לגמרי של ביטור הרצועה,
כן.
ולמעשה חזרה של התושבים מהדרום לצפון בלי שום בידוק. הפתרונות או הצעות הפשרה שיש על השולחן, שיהיה איזשהו בידוק שיחזרו תושבים מסוימים במקבצים, בגילאים מסוימים שכמובן לא יהיו נמנים עם, עם חמאס. שוב, לפי אל-ג'זירה, אז בידיעה שהם פרסמו אתמול, שהם לא ציינו גם מהמקור, אם הוא חמאס, אם קטר או מצרים, אז יתחילו להחזיר 2,000 תושבים בכל יום, שבועיים אחרי שמתחילה העסקה. עד כמה זה נכון, אני לא יודע להגיד לכם, אבל יש עוד פתרונות שהוצאו, שהונחו שם על השולחן.
אז סולימן, בעצם ברמה הפרקטית מבחינת שלבים ולוחות זמנים, הדבר הבא שאנחנו מחכים לו, זו לכאורה התגובה של חמאס. נכון? ישראל כביכול הסכימה לאיזושהי הצעת פשרה שארצות הברית ניחה על השולחן, אנחנו ממתינים לשמוע מה יאמרו בחמאס.
לגמרי, וליתר דיוק אפילו תשובתו של יחיא סינואר, מכיוון
כן.
שאתמול יצאה באמת תמונה מדהימה שרואים שם את בכירי חמאס, את, את אסמאעיל הנייה, את חליל אל-חיה, סגנו של סינואר, גם את חאלד משעל, באמת, אפשר להגיד כמעט כל בכירי חמאס, נמצאים שם בקטר, בדוחה, והחדשות הגיעו אליהם, ומה שנקרא הם מעודכנים בזמן אמת. בסופו של דבר מה שצריך לתת תשובה הוא סינואר, וכמו שיעריכו בישראל קודם, כל תשובה שתגיע ממנו מהמנהרה בעזה יכולה לקחת בין 24 ל-48 שעות. ברגע שיש תשובה חיובית מצידו, אז אפשר להגיד שיש פריצת דרך ואנחנו בדרך לעסקה.
סולימן מסועדה, כתבנו מדיני, אתה מוסיף ומעדכן אותנו כמובן, ככל שמישהו מחזיר תשובה בשעתיים הקרובות, אנחנו כאן מחכים לך. תודה.
תודה.
שלום לדוקטור גרשון בסקין.
בוקר טוב.
מי שניהל מסע ומתן עם חמאס 17 שנים, מאדריכלי עסקת שליט. גרשון, אני חייבת לשאול, חמאס רוצה עסקה? כמו שאתה מבין את הסיטואציה?
לא בטוח, לא בטוח. נראה לי שכן. יש לחץ מאוד כבד של חמאס דוחה על חמאס עזה, כי הם רואים את התמונות באופן ברור יותר ממה שסינואר רואה מתחת, מתחת לפני הקרקע. לא בטוח שסינואר רץ להסכם.
כי אתה יודע, כל הדיווחים על הסכמות ואי הסכמות ומחלוקות, הם כל הזמן מלווים בבליים גיים, במשחק האשמות כזה שאנחנו רגילים אליו, מהפוליטיקה, מי מכשיל ומי מכשיל וכן הלאה. עכשיו, ישראל, לי נראה, מעוניינת לראות את אזרחיה בבית, תלוי באיזה מחיר, תלוי באיזה להט, אבל האם לסינואר יש עניין בהסכם עם ישראל, או שנוח לו לגרור את זה לנצח?
אני סבור שסינואר והנהגה בעזה חייבים הפסקת אש. הם בכל זאת יושבים שם ומרגישים את ההפגזות של ישראל, ושומעים על האיום לפתוח בהתקפות בין חאן יונס לבין רפח. הם יודעים שיש 1,200,000 אנשים שנמצאים שם, אבל סינואר מאוד עקשן, מאוד עיקש. הוא רוצה בשלב הזה הישגים, והישגים בשבילו עכשיו יהיו החזרת תושבים לצפון הרצועה, שחרור אסירים גדול של רוצחי ישראלים, סמלי המאבק הפלסטיני, הרוצחים הכי מתואבים, הכי גדולים, הוא רוצה לשחרר אותם. לא בטוח שיקבל את הפשרה האמריקאית, הוא יכול גם לעמוד על המספר הגדול שהוא רוצה, ובהתחלה הם דיברו על שחרור של 100 רוצחי ישראלים, יהיה לו קשה להתפשר בעניין הזה, וכמובן הסיוע הומניטרי, יש מאות מסעיות שמחכות להיכנס לעזה מכל העולם, מאות מאות, שלא נכנסות, ואנחנו רואים את התמונות של, של הרב ההולך ומתפתח ברצועה.
גרשון, למה זה לוקח כל כך הרבה זמן?
כי אין תקשורת ישירה. זה כל הבעיה עם המסע ומתן. שני יריבים שמחויבים כל אחד לחסל את הצד השני, מתווכות שנמצאות באמצע כל אחד עם האינטרסים שלהם. האמריקאים שהם בכלל מבחוץ ולוחצים על קטר ועל מצרים, אבל אין להם שום מינוף לחץ על חמאס, יש שם מינוף לחץ על ישראל. זה מורכב ומסובך וקשה לנהל מסע ומתן כשאתה לא מדבר באופן ישיר עם הצד השני.
לפני כמה חודשים כשאנחנו דיברנו, אתה הערכת שהסיכוי הכי טוב שלנו להחזיר חטופים יהיה במשימות של חילוץ והצלה. כי לטענתך, כשיגיע רגע האמת שבו הציבור הישראלי צריך לקבל עסקה שבה משוחררים כך וכך אסירים כבדים, חלקם עם דם על הידיים, כמו שאמרת, רוצחי ישראלים וכו', ודברים נוספים שחמאס רוצה, הציבור הישראלי או הממשלה לא יהיו מוכנים לשלם את המחיר הזה. אתה עדיין עומד מאחורי הערכה הזאת?
אני חושב שהמציאות מוכיחה שזה נכון. יש ניסיונות של חילוץ והצלה, לא כל כך מצליחים לעשות את זה.
חלק כן, זאת אומרת.
קטן.
כן.
קטן, בקטנה. זאת אומרת, כמה החזירו בחילוץ והצלה?
שלושה.
כן.
אחרי כמעט 6 חודשי מלחמה, זה הישג מאוד מאוד מצומצם. לצערנו, ואנחנו ראינו כל ה-170 יום היום, והממשלה לא מסכימה לעשות עסקה נדיבה כלפי חמאס כדי להחזיר את החטופים. אני גם אמרתי מספר פעמים במהלך החודשים האחרונים שישראל צריכה להניח על השולחן הצעה מאוד מאוד נדיבה לחמאס, שיהיה קשה לחמאס לסרב להצעה הזאת, וגם לא עשינו את
זה. אז בעצם מה שאתה אומר זה שלא נעים לומר את המילים האלה בשידור כשזה נוגע לחיי אדם ממש, אבל שאנחנו באיזשהו פול גז בניוטרל, כי אתה מעריך ש... גם כשנצליח בתקשורת הבלתי ישירה הזאת להגיע להבנות כלשהן, להגיע להסכמות בין צוותי מסע ומתן, עדיין יהיה קשה מאוד להביא לאישור של הדבר הזה בממשלה.
תראי, אני לא הראשון שחושב שנתניהו שם את האינטרסים האישיים שלו לפני אינטרסים של המדינה, ואני חושב שזה פה הקושי הגדול ביותר. אנחנו צריכים להגיע לסיום המלחמה הזאת. צריכים להגיע ליעדים מדיניים למלחמה הזאת. כי בלי זה הצבא לא בדיוק יודע מה הוא עושה. וכולם אומרים שהוא מתשטש ולא מתקדם, ומה עם רפיח, שיש שם 1,200,000 אנשים לפחות, מה עושים שם? אחד הפרשנים, הגנרלים בדימוס, אתמול שמעתי, אמר שישראל צריכה להכריז ניצחון ולהסתפק ב-85% ניצחון, לא 100% ניצחון, וללכת על הצד המדיני כדי לדאוג לכך שחמאס לא ישלוט בעזה. יש שותפים לעניין הזה באזור שלנו, מדינות אחרות. גם בקרב הפלסטינים יש גורמים שלא מעוניינים בשליטה של חמאס שם. ואולי אי אפשר לחסל את חמאס במאבק צבאי בלבד.
אבל גרשון חמאס, תקן אותי אם אני טועה, הוא לא יוחלף באוהבי ישראל. אתה אומר, יש גם בקרב הפלסטינים גורמים שלא רוצים את חמאס שם. זה לא שיש איזו אלטרנטיבה של מישהו שיהיה מוכן להתנהל איתנו על מי מנוחות.
יש. כן, ויש שיחות, במיוחד עכשיו, בין אותם גורמים פלסטינים לבין מדינות ערב, עם האמריקאים ועם הבריטים ועם אחרים. יש התקדמות בנושא הזה, ויש אנשים שיכולים להיות מקובלים גם ברצועה וגם בגדה. השאלה אם האמריקאים יחצו על אבו מאזן כדי לזוז הצידה, להיות נשיא לך כל החיים בלי סמכויות, וימנה ראש ממשלה שיהיה מקובל, שיקים ממשלה שיכול להזמין, שיכולה להזמין גם צבאות ערביים לבוא ולפקח על הביטחון בעזה. יש כל מיני דרכים לקדם את הפתרון למדינת ישראל שעזה לא תהיה שטח עוין.
אנחנו מקווים שמשהו יקרה בקרוב.
כן, בהחלט. במיוחד לחטופים שיחזרו כמה שיותר מהר.
דוקטור גרשון בסקין, תודה רבה שדיברת איתנו.
יום טוב.
אנחנו כאן, תודה שחזרתם. אתה יודע, שאול, אם יש כל מיני דברים כאלה שאתה רואה ואתה אומר, אם היינו מדינה נורמלית אז אם היינו מדינה נורמלית ולא מדינה ביום ה-170 למלחמה עקובה מדם, אז הסיפור הבא...
אז היינו פותחים באייטם הזה.
כן, היינו פותחים עם הסיפור הזה. בוא נייחל לימים שבהם התמונות המזעזעות שאנחנו לא יכולים להקרין עכשיו, כי אנחנו ברדיו... יפתחו את מהדורות החדשות שלנו. שלום ליאנו הילדאו.
שלום, שלום לכם.
אנחנו מדברים בטון טיפה משועשע, כי באמת הכל מתגמד לעומת היום ה-170 למלחמה, אבל זה לא משעשע בשום צורה שהיא. התמונות ממשחק הכדורסל שראינו אתמול בין הפועל.
הפועל תל אביב, הפועל חיפה, כן.
כן, מסתיים המשחק, אז בואו נסביר את הרקע למי שלא צפה בתמונות האלה וננסה לצייר גם את התמונה. כן. המשחק מסתיים בניצחון של הפועל חיפה, ניצחון דרמטי, מפתיע גם, יוצאים האוהדים של הפועל חיפה.
משחק שהיה בתל אביב רק נגיד.
נכון, כן. בדרייבין בתל אביב, אחד שלמה, יוצאים החוצה ואז מותקפים על ידי עשרות אוהדים של הפועל תל אביב. הם בורחים בחזרה פנימה לתוך האולם, בטח בניסיון לקבל איזושהי הגנה מהאבטחה או מהמשטרה, רק שאין מספיק הגנה מהאבטחה ומשטרה, אין שם כבר, המשחק הסתיים, יש רעיונות על הפרקט, ואז המצלמות של ערוץ הספורט, שהוא הזכיין במקרה הזה, פשוט קולטות את ההתרחשות על הפרקט, האוהדים יורדים, מפוצצים במכות עם חגורות ועם המקלות של הטופים ושל הדגלים,
המילה לינץ' בראש, מתאימה שמה כשאתה
ממש לינץ', ממש לינץ', כולל בעיטה בראש. כולל בעיטה בראש
של הבחור. ליאן, בוא תבהיר, כן. אוהדים של מי על מי?
אוהדים של הפועל תל אביב, על אוהדים של הפועל חיפה,
אבל
שניים
הם. אבל הם ניצחו, ליאן, מה הם רוצים?
לא, 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 אוהדי הפועל תל אביב הפסידו אגב, כלומר, הקבוצה שלהם הפסידה. אבל זה לא, עזבי כרגע את התוצאה, כן, לא, כי זה לא. באמת משני. מה שקרה שם זה פשוט אחד הרואי אלימות החמורים ביותר שראינו, שתועדו, וממש רואים, אין בעיה גם למצוא את האנשים, ואכן אוהד אחד אגב נעצר, אותו אחד. כנראה אחד מהמקים, בינתיים, כנראה שיהיו נוספים,
אוקיי, כן.
אבל אני רוצה להכניס עוד קונטקסט לסיפור, כן. הזה. למה הדבר הזה הוא צפוי שיקרה? האוהד הזה, על פי מה שאני מבין, ובדקה כתבתנו הדס גרינברג מול המשטרה, אותו אוהד היה מעורב בחודש דצמבר בביזוי הטקס לשוטרים שנערך בבאר שבע, גם במשחק ליגה של הפועל תל אביב מול באר שבע. כלומר, זה עוד מועד לפורנות, אז שללו לו את המינוי, ושללו לו עוד כמה אנשים את המינוי, ובפועל תל אביב אמרו, הם הביאו התנצלות כנה, ולא נעבור לסדר היום, וכולי, בסוף החזירו להם את המינוי. ההרחקות של המשטרה, אגב, באירועים כאלה, היו 60 יום. 60 יום עברו, חזר אוהד הסורר הזה, או אוהדים אחרים גם כן, ונותנים מכות רצח לאוהד אחר. שוב נגיד, הבן אדם הושפז בבית החולים עם שבר באף, עם זעזוע מוח, וואו. עוד אוהד נחתך בראש, באוזן. אנשים שבאו לראות משחק כדורסל, לא עוול בחפם, פשוט חוזרים, עוד לא חוזרים, מאושפזים בבית החולים. והקריאות הן כמובן קריאות עכשיו מזועזעות מכל הצדדים ממנהלת הליגה והשר לביטחון לאומי. כן. בן גביר אומר, אני צריך לסגור את המגרש הזה.
אבל הכתובת הייתה על הקיר.
לגמרי, וזה כל כך מכעיס, כי אי אפשר ביד אחת לתת עם המקל, לא במקרה הזה, אלא המקל לאוהדים בקטע של ענישה, ובצד שני, אחרי זה לסלוח להם וכאלה. אלה עבריינים שצריכים לשבת בכלא.
ליאן, תישאר איתנו, תישאר איתנו, ואתה מוזמן גם להשחיל שאלות תוך כדי. בוא נצרף לשיחה הזאת את ניצב משנה אלי לוי, דובר משטרת ישראל. בוקר טוב.
שלום ליאן, שלום ליאל, שלום שאול, בוקר טוב לכולם.
תן לנו קודם את העובדות, מה מבחינת עצורים, מערכות מעצר, מה בקנה?
אז ראשית, כמו שאמר ליאן בהמשך לדברים, כל מי שצפה אתמול בתיעוד שמראה באמת בצורה ברורה, כמו שאמרה ליאל נכון, לינץ', פשוט לינץ' של מספר אוהדים של הפועל תל אביב, כנגד אוהד של הפועל חיפה, בסיום משחק כדורסל לגיטימי, שהיה צריך להסתיים יפה. אגב, ליה, לגבי הערה שלך, שאמרת שאולי יום אחד נגיע למצב שתמונות כאלו יפתחו מהדורות, אני דווקא בעד שיום אחד נפתח טלוויזיה ונראה שמה שפותח את המהדורות זה אוהדים של שתי קבוצות יריבות מחובקים בסוף
המשחק. אמן הלוואי. אבל עד שזה יקרה, ניצב משנה לוי, אנחנו שומעים על אדם אחד שנעצר. שאול ביקש את העובדות, ונראה לי שהכוונה הייתה, תספר לנו שאתם בדרך לעצור ליתר, עוד כן. אנשים, כי נכון, כולנו ראינו את התמונות מצוינת. בעיניים.
אז אני אשלים את גם בהמשך לשאלה שלך ולשאלה של שאול. מרגע שקיבלנו את הדיווח על המקרה החמור, פתחנו בחקירה מחוז תל אביב, בפיקודו של מפקד המחוז ניצב רצמר, כמובן הגענו מהר מאוד לחשוד בין ה-17, הוא אחד החשודים המרכזיים. נכון, את שואלת נכון, יש עוד חשודים שטרם הגענו אליהם, החקירה מאומצת כרגע של מחוז תל אביב, מהשעות הערב והלילה אל תוך שעות הערב. צריך לומר רק דבר אחד למאזינים ששומעים אותנו. אדם או מספר אנשים שיודעים, שתועדו, בטח בסרטון כזה שכל מדינת ישראל כבר צופה בו מאז אתמול והבוקר, והתקשורת בצדק עוסקת בו, אנשים האלו מסתתרים, בורחים מאימת הדין. אנחנו כמשטרה, ואני מבטיח לכם כאן בשידור, נגיע לכולם, נביא את כולם.
תגיד,
אלה דמויות שמוכרות לכם כבר מאירועים קודמים, כמו האירוע בבאר שבע, הביזוי של הטקס כפי שציינו, ואירועי אלימות אחרים, הרי לפני שבועיים היה אירוע אלים באותו מגרש עם אוהדי הפועל חולון, שתקפו אותם והיה שם עימותים בין אוהדים. אז אתם כבר מכירים את הדמויות, את חלקם, ובקבוצה בטח מכירים את חלקם.
אני יכול לאשר לגבי החשוד בן ה-17 שנעצר, שהוא מוכר, ומוכר היטב למשטרה. אני לא יכול להרחיב מעבר לכך, כי עדיין לא הבאנו אותו לבית המשפט, ואנחנו כמשטרה מחויבים להביא את הראיות ואת עברו של אותו חשוד. אגב, אני מזכיר שוב, קטין שמוכר היטב למשטרה, זה אומר שהוא מוכר היטב למרות גילו בן ה-17. לגבי הביזוי והגזרות הגזעניות הקשות והבלתי נתפסות באולם הקונחה, ליאן, ואתה סיכרת את זה בהרחבה.
תגיד.
בזמנו, במהלך טקס, שנייה, שאול, רק ברשותך, כן. להזכיר רק למאזינים הרבים שלכם על מה מדבר ליאן. טקס לזכר שוטרים שלנו והמחוז הדרומי, שהפועל באר שבע בכדורסל עשה טקס לזכרם, כן. אותם שוטרים שבלמו את מחבלי חמאס דאש בשבעה באוקטובר, אוהדים של הפועל תל אביב ביזו בצורה גסה בלתי רגילה, אני חושב שאחד האירועים הקשים והזוועתיים שנוכחנו
עליהם. אבל זה לא ניסיון רצח עכשיו, אלי רגע, אני רוצה לשאול אותך, איפה המשטרה באירוע הזה?
בדיוק, איך לא היה שם אף אחד?
אז ראשית, שאלה מצוינת. חלק לא מבוטל מאירוע הספורט, בהמשך חוק הספורט במדינת ישראל, הם אירועים שאין בהם שוטרים. לא היה מודיעין שהצביע על כך שהאירוע הזה נפיץ. אין היסטוריה של אלימות בין קבוצות אוהדים. אנחנו כמשטרה, ופה נתנו לי רק להשלים ולהסביר לציבור הרחב, כי השאלה שלכם היא נכונה. אנחנו כמשטרה, לפני כל משחק, כדורגל, כדורסל, אירועי ספורט, לצערנו הרב, היינו אפילו אלימות בשנה האחרונה במשחקי כדורעף ובמשחקי ספורט שלא הכרנו בהם אלימות בעבר, עושים הערכות מצב עם המפקדים שמכירים טוב את השטח, עם המודיעין שלנו. במקרה הזה, המודיעין לא הצביע על כך. לא, ממש לא, ממש לא קשל. אני חושב שמי שאתם צריכים להצביע היום זה על אותם חשודים, פורי חוק, שביצעו את הלינץ' האלה, אותם אתם צריכים להוקיע יחד איתנו.
אז אנחנו מוקיעים אותם, אבל ניצב משנה לוי, הזמן שלנו מתקצר, אני חייבת לשאול אותך, אני מבינה קטנה מאוד בספורט, אמרנו, אפילו לא הייתי בטוחה מי ניצח במשחק אתמול, ולמה פרצו המכות, אבל כולם באנשי הספורט שסביבי תמימי דעים, שאנחנו נראה את האנשים האלה חוזרים למגרש, שהם ישבו בשורה הראשונה, השנייה או השלישית על הפרקט, שמה שהיה הוא שיהיה, ושנדבר גם באירוע הלינץ' הבא.
אני שמח שליאן על הקו, כי הוא יכול, והוא עושה את זה לא פעם ולא פעמיים, לחזור לפרוטוקולים של דיונים בערכות מעצר, כאשר אנחנו מביאים אוהדים ודורשים מבית המשפט להרחיק אותם או עד סיום השנה, שנת הכדורגל והכדורסל כמובן, או להרחיקם בתנאים הרבה יותר חמורים. בית המשפט לצערנו הרב לא תמיד מקבל את הדרישה שלנו. אפשר לראות, הכל ממוסמך והכל בפרוטוקולים פתוחים של בית המשפט. אני אומר פה, בצורה הברורה ביותר, גם כמי ששוחר ספורט, אוהד ספורט, והיה ספורטאי בעברו, ונמצא בהרבה מאוד משחקי ספורט עם בני משפחתו מחוץ לעבודה. אני אומר לכם פה שיהיה ברור, עד שמערכת אכיפת החוק במדינת ישראל לא תיתן עונש של מאסר בפועל, לא בעבודות שירות, בפועל בבית הכלא, כמו שהיה באנגליה בשנות ה-80 וה-90, כן. שינוי חקיקה דרסטי.
ניצב משנה אלי לוי.
רגע,
אנחנו ממש מגיעים למהדורת החדשות.
מפכל, בסדר, אז רק אני אגיד במשפט, מפכל המשטרה הרב ניצב יעקב שתיים מוביל שינוי אוקיי. חקיקה בנושא הזה, יחד עם כל...
הנה אמרת את זה, אנחנו מוכרחים לסיים, ניצב משנה אלי לוי, כי החדשות תכף בואו.
כן, תודה ניצב משנה לוי, ליאן וילדאו, תודה רבה שאול, אנחנו נחזור בשעה הבאה. איזה מרענן זה לדבר על אלימות בספורט, זה פתאום נורא מרענן. הלוואי שלא תהיה.
מתסכל מאוד, אנחנו בפרסומות חדשות וחוזרים מיד אחריהן. שעה שנייה של קלמן ליברמן, אמרנו שעכשיו את אסף?
אני בשעה הקודמת הייתי קלמן.
סבבה, אז אני אהיה קלמן עכשיו. לכבוד לי.
וחוץ מזה, אנחנו גם הולכים להתחפש בשעה הזאת ביתר כישרון.
כן.
לאנשים שמרגישים ככה חגיגים, פסטיב.
כן, זה יהיה בחלק, זה יהיה בחלק השני של השעה הזאת.
כאילו, אנחנו ניתן את כל העדכונים החדשותיים, ואנחנו לא נשכח שאנחנו ביום ה-170 וכן הלאה, אבל מתישהו לקראת הסוף אנחנו הולכים להיות מחויכים, אתה תחייך, אתה יכול להתחייב לזה?
אני אשתדל, כן. אנחנו נדבר פה קצת...
אז לדבר על יין,
ועל אופנה, וכל דברים כאלה, כן.
וזה, אבל... אבל נפתח ברצינות. אנחנו צריכים לצלוח קודם את חלק מתלאות היום-יום.
אנחנו נפתח ברצינות. אנחנו נדרים עכשיו לאסף פוזיילוב, כתבנו בדרום, שלום.
נדרים, בוא, אשדוד, זה לא כזה דרום.
לא, זה, כן, דרום על ירושלים.
40 דקות מתל אביב.
ניסיון רצח באשדוד, בוא תעדכן אותנו.
כן, אירוע שהוא מאוד לא שכיח. ניסיון רצח ייתכן אפילו כפול בתוך דירה באשדוד. נכנס גבר שלא ברור אם הוא היה רעול פנים או לבוש באיזה שהם מדים, לתוך דירה. בדירה הייתה משפחה, זוג נשוי, עוד קרובת משפחה, כנראה דודה וילדים, ואותו אדם רעול פנים שלף אקדח והתחיל פשוט לירות בתוך אותה דירה. נפצעו שלושת המבוגרים, האישה, אם הבית במצב אנוש, עם אחיה שביצעו במקום, בעלה במצב בינוני, כולם כאמור נפצעו מיריות, וקרובת המשפחה שאני מניח, אני מבין בעצם שהיא האחות של אם המשפחה, היא צעירה בת 20, היא נפצעה קל, היא נורתה ברגל. מי שהזמין את המשטרה וגם את מדה היה ילד, אחד מילדי הבית, הוא התקשר למדה, הגיעו לשם פרמדיקים.
ילד שנמצא בדירה כשאדם כנראה רעול פנים נכנס ויורה במבוגרים בבית.
כן, הם מתכוננו לצאת בני המשפחה לסופרמרקט וגם למסיבות פורים בבתי הספר. ולפני שהם התכוונו לעשות את זה, כשבעצם בחוץ כבר ילדים שיוצאים לגני הילדים, לבתי הספר, לחגיגות, אז הגיע אותו אדם שהצליח להימלט, אגב, אחרי שהוא הצליח לראות, ויורה בתוך הבית בשלושת המבוגרים, מול עיני הילדים, הילד מזעיק את הטיפול הרפואי, את כוחות ההצלה, והוא הצליח להימלט. המשטרה עכשיו במעין מצוד אחריו, אין יותר מדי פרטים, הרקע הוא פלילי, הם לא מוכרים למשטרה, אותם בני משפחה, אין להם עבר פלילי, אבל אומרים שם שכנים שכן, יש שם איזשהו רקע ויש שם איזשהו עבר, והם מוכרים ככה בשכונה בתור אנשים, והרקע הזה הוא פלילי, כך אומרים גם במשטרה. אלה הפרטים כרגע.
תודה רבה, אסף פוזיילוב, ככל שיהיו פרטים נוספים, אתה תשוב ותעדכן. שלום לדניאל בוקובזה.
היי, שלום,
בבקשה. בוקר טוב, ראש סניף איחוד הצלה אשדוד, אתה נמצא בשטח?
כן, חיובי.
בוא תתאר לנו קצת.
קיבלנו בבוקר קריאה במכשיר קשר של איחוד הצלה לאירוע ירי ברחוב באשדוד. הגענו למקום, ראינו שמדובר בשתי נשים וגבר שסובלים מחבלות ופציעות חודרות בצפת ירי. הענקנו להם סיוע ראשוני, רפואי, הם פנו לבית חולים סוטה באשדוד.
דניאל, אתם בעצם מגיעים לזירה שיש בה ילדים.
כן, הגעתי למקום, אני עד עכשיו עם הילדים. ואת חוסן גם שליחו לצלה פה מטפלים לשלושה ילדים.
מה אתה יכול לספר לנו, אתה יודע, במגבלות צנעת הפרט כמובן? זירה
קשה מאוד. זירה מאוד קשה. מה שתורה בילדים, מה שראיתי דבר ראשון זה הילדים. ראיתי שיש צוותים שמטפלים בהורים, לקחתי אותם לתוך החדר של אחד השכנים פה. וישבתי עם הילדים, עד הרגע הזה אני עם הילדים איתם מטפלים איתם, וביחד עם צוות חוסן.
בני כמה הם בערך?
ילדים קטנים. כל הגילאים.
הם עוד מחופשים?
כן.
הם עוד מחופשים?
כן, אני לא שקצי בעיה שהם מחופשת.
וואו.
אירוע קשה מאוד, ואנחנו מדווחים עכשיו, ממש עכשיו, מבית החולים אסותא באשדוד, שאחת הפצועות שהגיעה לבית החולים, הגיעה כבר לא סימני חיים, והצוותים הרפואיים בבית החולים נאלצו לקבוע את מותה. אנחנו רוצים לצרף לשיחה הזאת, דניאל, את עדי קוכמן, הוא אחד השכנים, אם אני מבין נכון, עדי?
כן, כן.
בוקר טוב.
בוקר טוב.
עד כמה אתה מכיר את המשפחה?
באמת שאני לא כזה מכיר, אני מכיר את ה... דווקא את השכן, את האבא, אני לא יודע מה הוא בשבילה. Mm-hmm. דווקא בחורים טובים, אנשים טובים, כאילו, לא... לא קשור לפלילי או משהו, אני לא... זה...
התעוררתם הבוקר, עדי, מה, היית כבר ער כשפתאום נשמעו קולות ירי?
את האמת, לקחתי את הילדה בדיוק לקייטנה, אני היום טס לדובאי, אני בדיוק בדרך לשדה. הרעתי את הילדה, ופתאום שהגעתי לחניון, שמעתי על זקת אש. אמרתי בסדר, אבל אתה יודע, זה לפעמים קורה תקלות כאלה של הזקות. ואז כשהגעתי לבית, התקשרה אליי, אמרת לי שהיה עיריות. אמרו לי שהיה עיריות השכנים. ואז אמרתי, בטח זה נפצים, פורים, אתה יודע, מפוצצים נפצים.
כן.
וסקחתי בבחוץ, ראיתי אמבולנסים מגיעים. אז ירדתי למטה, ואז אמבולנסים, עזרתי להם לעלות כאילו לקומה, איך מגיעים קומה 8 וזה. עליתי קומה 8, ואז ניסינו לפתוח לדלת הגדולה, יש דלת של אש כזאת, הייתה סגורה. הם לא נתנו לנו להיכנס, הם חשבו כנראה שזה ממשיכים לראות, או לא יודע מה. כי ירדנו שם זירה ממש רצינית, הכל הקומה הייתה מפוצצת בכדורים, וסיבה נדם. אז בסוף הבינו שבאמת אנחנו לא אמבולנס, זה הכל, שהאנשים של אמבולנס עזרתי להם מעלות. ואז ראיתי את האישה שם, שוכבת ממש עם דם, והיה שם גם... היה לה מישהי שם רובה M16, מנותו נראה לי נכללות, היא ניסתה לראות באחד ה... בזה שירדתי, אני חושב, כי כל הלובי היה ממש כמפוצץ כדורים, איזה 15 כדורים.
אחת הדיירות?
אני חושב שיכול להיות מישהי שגר באיתם, אני חושב.
כן.
אני חושב ש... אחת הפצועות היה לה רובה, היה לה רובה. ניסתה כנראה לראות ביורה, אני חושב.
אז מה, אני פשוט לא רוצה לעזוב אותי. אני לא רוצה
לעזוב אותם. לא יודע, כל הרזירה הייתה כדורים, והיה אקדח קטן, מונח בדיוק ביציאה לכיוון המדרגות. אקדח קטן כזה, שפשוט... עדפתי לא לגעת בו ולא לתעסק איתו. כנראה שהיה של ההורי, אני חושב, הוא שיר את האקדח וברח. כנראה בדיוק כשאני עליתי למעלה לבית, אז הוא כבר ברח בדרך מכניסה אפס, כי אני עליתי מקומה אחד. מינוס אחד אני עליתי.
ולא הספקת לראות אותו, אני מניח.
לא, 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 בדיוק היה גם סקת השם, כולם עלו במדרגות, אז יכול להיות שגם כשהוא ירה, אז אני חושב שהוא ירד במדרגות, לא ירד דרך המעלית, כי המעלות בדיוק לא עבדו. הוא ירד כמה 8 קומות נראה לי, ככה.
כן, דניאל, יש מישהו שמעניק טיפול לילדים?
כן, עד עכשיו טיפול יחידת חוסן, אני שישר הגעתי, הזנקתי את יחידת חוסן איתי ביחד על הקר.
כן.
מה זה? עד עכשיו איתי הזלקתי את יחידת חוסן של יחוד הצלה, הם הגיעו לפה.
כן.
טיפלנו, עכשיו הרווחה של העירייה כבר פה, ומגיעים לטפל בילדים.
ויש איזשהו קרוב משפחה?
יש פה אחד, כן. יש פה, כן.
טוב, דניאל בוקובזה, ראש סניף יחוד הצלה באשדוד, ועדי קוכמן, אחד השכנים, תודה רבה.
שהתקנתם אותנו. כן,
כן, אמן ואמן. תודה רבה.
תשמע, אתה...
חתיכת דבר.
ואתה שומע את דניאל ככה מדבר עם האישה מהעירייה שהגיעה כנראה מהרווחה, ויש לו על הידיים ילדה שקמה בבוקר מחופשת לגן. מצאו את עצמם בסרט אחר לגמרי.
ככל שיהיו לנו יותר פרטים, אנחנו כמובן נעדכן על הסיפור הזה. כעת מצפינים, אפשר להגיד מצפינים? זה בחוקים? אני יכול?
כן, זה צפון. זה צפון, זה, אתה יודע, כאילו, כמה מרוכז בעצמך אפשר להיות להגיד דרום על אשדוד?
אני
כאילו,
מצטער,
אתה יודע,
אשדוד זה דרום.
אתה יודע.
חן ביאר שלום, כתבנו.
שנפתח מפה, כאילו, אני לא חזקה בגיאוגרפיה, אבל אשדוד זה לא כזה דרום.
כתבנו בצפון, חן, שלום, חן ביאר.
שלום לכם.
אני רק...
דובב זה מאוד צפון.
לא, רגע, שנייה, מבחינתך אשדוד זה בדרום?
מבחינתו גם תל אביב זה בדרום, גם ירושלים זה בדרום, גם חיפה זה בדרום.
אני מנסה לבנות לי פה קואליציה,
למה את מבלבלת עם העובדות ועם המציאות? בסדר, חן ביאר הוא לא האדם שאתה אמור לבנות איתו קואליציה על דרום.
אני חשבתי שתגידי שחיפה זה לא צפון, אבל בסדר.
אני כבר אמרנו, חיפה זה דרום.
גם זה, יש הטוענים, כן.
חיפה זה דרום.
טוב, מה מצבכם היום? היום עוד לא התחיל, אבל מה מצבכם?
תראו, אני...
50
כן,
רקטות, לא?
כן, אבל הלילה בהחלט היה סוער, בדיוק. היום עוד ככה, היום בהתחלתו, אבל הלילה היה סוער וארוך, 50 רקטות שנורו לעבר צפון רמת הגולן, עם הזקות שנשמעו גם באזור צפון עמק החולה, היו 4 יירוטים, ויתר הנפילות היו בשטחים פתוחים, ללא נפגעים ונזק. זה בעצם רצף של אירועים, שעל כל אירוע מגיעה תגובה, אנחנו צריכים לחזור לצהרי יום שבת, אז היו שני כתבמים שהתפוצצו באזור עמק החולה, לא רחוק מכפר בלום, כן. אזור של יישובים שלא פונו, חיזבאללה לפי ההודעה שלו כיוון לאחת העמדות של צהל באזור הזה, כתגובה צהל תוקף בלילה באזור בעלבק, מרוחק מאוד מהגבול, בעומק שטח לבנון, אפילו קרוב לגבול של לבנון עם סוריה, וזמן קצר אחרי התקיפה הזו מגיע באמת אותו מתח של 50 רקטות, צהל מצליח להשמיד את המשגרים שמהם נורא אותו מתח אחרי זמן קצר, ולפי דיווחים בעולם הערבי, באותו פרק זמן פחות או יותר גם הייתה תקיפה בסוריה שמייחסים לישראל, okay. ככה שזה ללא ספק היה לילה רווי באירועים, הבוקר אנחנו עדיין... זה... ככה, בבוקר שקט.
הבנתי. אוקיי, אנחנו מקווים שיש שקט. בחיפה יש אירועי פורים, או ש...
תראו, בסופו של דבר...
העיר הדרומית חיפה.
האזור כמובן ש... העיר הדרומית חיפה. האזור שבחיפה יש אירועי פורים, יש גם באזורים יותר צפונים אירועי פורים, אפילו בנהריה, וככה באמת האזורים שנושקו לקו שפונו, כן, יש, אני חושב שקצת פחות מהרגיל, ראיתי גם בחלק מהמלונות של המפונים, שבחלק מהמקומות כן החליטו לציין ולחגוג במידה כזאת או אחרת את החג, יש קהילות, בעיקר קיבוצים ומושבים שאומצו והוזמנו לחגוג ביחד עם קיבוצים ומושבים אחרים,
כן.
ככה שכן מנסים לציין את זה, אני מניח שמי שיש לו ילדים מטבע הדברים זה יותר,
כן.
באזורים שפונו, שם כמובן לא קורה שום דבר, וגם לא פורים לצערנו.
כן, לא התחפשו למשהו אחר. פונה אז פונה. חן ביה, אתה ממשיך להדכן אותנו, ככל שיהיה צורך, שלא יהיה.
נקווה, תודה רבה.
אומרים שלום לישראל סבגי.
שלום, בוקר טוב.
תושב דובב, ואנחנו תופסים אותך בדרכים, ישראל, אני שומעת, לא?
אני בדיוק בדרך ליישוב, עם זבעות בעיניים, קשה לנו להגיע למקום שכבר אנחנו מפונים מתחילת המלחמה, אין לנו חיים, אין לנו איכות חיים, נמאס לנו כבר, נמאס לנו. אם אני רואה את הדחזה שלי, היא אומרת, סבא, אני לא יכולה לבוא אליך, מחופשת. אין, אני מדבר איתך ואני מבוכה, אני לא יכול, זהו, נמאס, לא רוצים לחיות את החיים האלה. המדינה הכניסה אותנו, המדינה כולה בלחץ. לא יכולים עוד להמשיך לחיות ככה, אני מגיע יום-יום ליישוב עם דמעות בעיניים, הולך לאסוף את הביצים בפחד אימים של 4-5 פעמים עם הנונטטים, הייתי עומד למות, לא מסוגלים להמשיך לחיות, והמדינה לצערי הרב לא נותנת לנו מענה, לא מספיק, אין לנו, אם התקשורת לא נותנת לנו במה, להביע את הצער שלנו, שאני מודה לכם שאתם מעלים אותנו לשידור, אולי תוך כדי ככה מישהו ייפול לו אסימון שצריך להתייחס אלינו קצת יותר.
ישראל?
כן, חצי שנה אנחנו מחוץ לבית.
ישראל, בת כמה הנכדה שלך שהזכרת קודם?
יש לי 4 נכדות. ואני לא יכול לראות אותם מספיק.
איפה אתה נמצא?
אני עכשיו... ממש בכניסה לאישו. אני מאוד מצטער שאני נרכש וכולי.
אתה לא צריך להצטער בכלל, אני רק טועה. מאיפה אתה עושה את הנסיעה הזאת כל יום?
כל יום אני נוסע את הנסיעה מדבריה, מלאונרדו קלאב, וכל יום אני מגיע לדובב, לראות הבעלי חיים שאני מזה, אני מתפרנס, וכל האישו מתפרנס מהענף הלול. והשקעתי המון כסף בשביל להתפרנס ולהתקדם. ועכשיו אני תקוע וקשה לנו, זהו.
איפה הנכדות נמצאות, תגיד? אתה בעל הקו טבריה דובב.
הנכדות שלי נמצאות בצבעון, שזה לא רחוק מהיישוב שלי. ואני מגיע בשעות קצת מוקדמות, היום במקרה קצת איחרתי, אז אני נכנס אליהם לחבק אותם ו... ולהמשיך את הדרך, אבל אני גם לא רוצה שהם ירגישו שאני כל הזמן בלחץ ולא לתת להם את ההרגשה הזאת, מה נגיד לך, קשה לי.
מה אתה אומר להן? איך אתה מסביר להן את המצב?
אני מסביר להם שאני חייב לבוא להגיע למקום העבודה שאני מתפרנס ממנו, שזה הפרנסה העיקרית שיש לי, אין לי משהו אחר. אין לי משהו אחר, ואני אבא לחמישה ילדים, שניים מהם, שאחד גר בציבון והשני בכפר יונה, ששניהם היו במילואים, עכשיו אחד, השני השתחרר לא מזמן, וקשה לנו, קשה לנו.
תגיד, ישראל, שקלת באיזשהו שלב להגיד לממשלה, קחו את הביצים האלה קיבינימט, לא רוצה את זה יותר, תפצו אותי בכסף ושלום על ישראל?
אתה לקחת לי את המילים מהפה, אני לא פעם ולא פעמיים אמרתי, תקחו, נמאס לנו כבר גבירות, כל הזמן אנחנו מדברים על לול ועל ביצים, זהו, השתבש לנו המוח, אנחנו כבר עזבנו את כל הדברים השאר, אנחנו מתמקדים רק בלול ובביצים, זהו, המדינה, אני לא יכול לגדל, תיקח ממני, תן לי מה מגיע לי, שלום, זהו, אנחנו, יש לי 80% חתימות של אנשים שלא רוצים לחזור ליישוב.
זה פחד אלוהים, ישראל, 50 טילים בלילה, לעלות בשביל, אני לא יודעת, גם אם היו אומרים לי לעלות בשביל לאסוף זהב, כנראה לא הייתי חושבת פעמיים, לא הייתי עולה, אז לעלות לאסוף ביצים.
גם הילדים אומרים לי, אבא, תעזוב, זהו, אבל אני אומר להם, אני לא יכול, זה הפרנסה שלי, אני השקעתי המון כסף. אין מי שייתן לי מענה, אין מי שיפצה אותי, כולם רק מדברים ומדברים, זהו, סבלנו מדיבורים, זהו, לא רוצים לשמוע עוד דיבורים. אף אחד לא מתייחס אלינו. זה שנתנו לי מלון ואני שם במלון, אם אני אשלח לך סרטון, תראי את אשתי, קניתי לה מקרר גדול, תנור אפייה, אני אוכל שם בחדר. היא מבשלת ביום שישי, הבן הגדול ושאר הנכדים שלי, ישבנו בשלת דגים, בשר, אסטו, אורז.
איפה?
לא, איך החיים במלון? כי אני מדמיינת בית במושב, והיחס בין בית במושב לבין חדר במלון, עם כל הכבוד, מפואר ככל שיהיה המלון, זה אי אפשר להשוות, אין כמו בבית.
אין כמו בבית, אני נכנס לבית, אני רק עושה סיבוב לראות אם יש איזה משהו, שהחשמל לא נפל או משהו, יוצא עם דמעות, ועולה לאוטו.
אני חייב להבין, אתם בחדר מלון, זה בטח גודל 20-25 מטר, משהו כזה, לא יותר. ועוד הייתי נדיב. בתוך זה אשתך עומדת ומבשלת דגים בתנור שאתה הבאת?
כן, היא מבשלת דגים וקציצות דגים חריפים ואורז פרסי ובשר אסדו וסלטים, חבל לך על הזמן.
למה הלכת לקנות את המקרר ואת התנור? כי מה? כי הבנת שאין אופק?
אני בתחילת המלחמה אמרתי לאשתי ולילדים, אנחנו פה שנה, נהיה מחוץ ליישוב אם לא יותר. אמרו לי, לא אבא, אתה סתם מדבר. אמרתי, אני רואה את המציאות, אנחנו נהיה פה יותר משנה, הנה כבר חצי שנה עבר. מה, זה עבר כמו חלום. ואנחנו לא רואים את האופק, לא רואים שיש הענות, אני מתחילת המלחמה מהלול שלי, אני רואה את הצבא שלנו, זורק את הפגזים לאותו נקודה. יש שם משהו, יש שם מנהרות, לפי כל הדעה שלי, יש שם מנהרה שהם כל הזמן יורים לאותו מקום. ואין לנו מענה, ואין לנו מי... מיגוניות, חצי שנה אני מדבר ומתחנן ומבקש, תביאו לנו מיגונית, כלום, שום דבר.
הלול שלך הוא חשוף? הוא בקו...
הלול שלי חשוף, ויש לנו 3-4 לולים מסביבי שהם חטפו נונטטים, שם לשמחתי הרבה לא נהרגתי במקום, והיה לי מתנדבים שהיו איתי, גם הם נפצעו, וזהו, הכל אתה רואה מושפט, ואנחנו נשארנו עוד כמה לולים שהם בחזית מולם, ואני עכשיו הולך ללול, ואני אומר שמה ישראל ונכנס. אני אומר להם במפורש, אם אני אמות זה רק בתוך הלול. אבל אז מה אתם רוצים, שאנחנו נמות בשביל הפרנסה? אני לא מבין.
ישראל, בן כמה?
לא מבין את המדינה.
בן כמה אתה?
אני בן 62.
כמה שנים בדובב?
כל ה-62 אני פה במושב. עברנו את כל המלחמות שהיו. ולא היה לנו מצב כזה ש... תסלח לי, המדינה הזניחה אותנו, לא רק אותנו, את כל הצפון. היא לא נותנת מענה, ולא נותנים לך הרגשה כזאת, תשמע, יהיה בסדר, תבוא. כולנו צריכים פסיכולוגים, יש לי 80% חתימות מהיישוב, לא רוצים לחזור. אומרים, ניתן לך מענקים, ניתן לך... המדינה רוצה לתת לי מענק של 50% בשביל לבנות לול של 4-5 מיליון שקל, ולבחור במרכז הארץ, אותו מענק. אז אני הייתי לפני שבוע, 10 ימים במשרד החקלאות, דפקתי על השולחן, אמרתי לו, איך אתה נותן לו 50% ולי אותו דבר? איך אתה רוצה? אמרתי גם, אם תתן לי 100%, אחרי זה אני אחשוב אם אני חוזר למושב. אני אישית לא רוצה לחזור למושב.
תגיד, ישראל, יש משהו שכן גורם לך להיות אופטימי בימים האלה?
לא, אני לא רואה את האור בקצה המנהרה, ו... אני אומר לך, אני מדבר וראית, אולי הרגשת את הדמעות שלי.
כן.
זה קשה לנו, קשה לנו, וזהו, נמאס לי, אתמול הייתי, התארחתי אצל האחות של אשתי ביסוד המעלה. את יודעת, חוץ מכוס מים ששתיתי, לא שתיתי כלום. כלום, אין שמחת חיים, עבדה לנו השמחה. זהו, זהו, לא יכולים. יא, אני ישבתי ובכיתי, על יד כל הגיסים שלי. וזה לא קל לבכות.
לא.
בן אדם בן 62, אבא לחמישה ילדים וארבע נכדים, שישב על השולחן ויוריד דמעות כמו ילד קטן. לא, לא, מה אני אעשה?
או כמו בן אני... אדם שנמצא מחוץ לבית שלו 170 יום ולא רואה את האופק.
ואני אומר לך, עוד חצי שנה, אנו, הריחו לנו את הוויזה שם במרון עוד חצי שנה. מה נעשה?
אני לא יודע מה תעשו, ישראל, אבל אנחנו נמשיך לתת לכם את הבמה הזאת.
תודה רבה לכם, והמשכם טוב. אני משתתף בצער כל המשפחות שהחיילים שלהם נפלו. לצערנו הרב, יום יום אנחנו שומעים עוד חלל ועוד חלל. ועוד לא התחילה מלחמה אצלנו בצפון.
ישראל, שמור על עצמך.
תודה, תודה, יום טוב לכם.
תודה לך.
תודה, ישראל.
חן ביאר כתבנו.
חן איתנו?
אתם שומעים אותי?
כן, כן, עכשיו.
טוב, אנחנו מדברים על הזקה בשורה של יישובים באזור דרום רמת הגולן. התראה היא התראה בגלל חשש מפני חדירת כלי טיס עוין. עוד אין לנו כרגע פרטים נוספים, אבל הזקה הזו נשמעה בשורה ארוכה של יישובים. כמובן יישובים, אנחנו מדברים על רמת הגולן, זה אזור שלא פונה, זה בוודאי האזור הדרומי של הרמה, שהוא ביחס לאזור הצפוני גם יחסית שקט יותר, אפרופו המתח שדיברנו עליו מקדם יותר,
כן.
אנחנו כמובן נשוב ונעדכן ברגע שנבין יותר טוב את התוצאות של האירוע הזה, אבל כרגע ההתראה נשמעה, והתושבים באזור הזה, בשורה של יישובים בדרום הגולן, מתבקשים להיות במרחבים המוגנים.
תודה רבה, חן, אתה תשוב ותעדכן אותנו כמובן.
תודה רבה.
שנייה לפני שאנחנו עוברים לאייטם הבא,
כן.
אני לא נרגע מהשיחה עם ישראל, החקלאי מדובב, הוא אמר שם אנחנו כאילו, השתבש לנו השכל לגמרי, אנחנו נשארנו רק בביצים, נוסעים, הלוך, חזור, מקווים שלא יהרוג אותנו איזה נונטט בדרך כבר חצי שנה.
אם אני אמות, אני אמות בלול.
אלה אנשים שמעבר לזה שאת יודעת, הוא בן 62, הוא איש אדמה, הוא כל החיים שלו שם, ידע את כל המלחמות וכו'. אלה אנשים שקודם באמת היו להם חיים מלאים, זה לא, הלול זה היה חלק קטן ממה שהם עושים, הם מגדלים עצים לפירות ועוד מיליון דברים אחרים.
ועזור, אבל החיים של איכות חיים, צפון.
כן, כאילו, יושבים עם הנחדות וזה ופה
בית
ושם.
בית במושב, אתה יודע, אנשים נראה לי שכבר 170 יום הספיקו כדי לשבור את הקונספציה שמלון שווה כיף.
כן,
כן?
בדיוק.
אבל עדיין, כשאתה מדמיין בית במושב, ויש לך חברים, משפחה, משהו, מושבניקים, אתה מדמיין בית במושב על כל המשמעויות של גינה ומרחב וכן הלאה, ואז אתה חושב לקפל את זה לתוך חדר מלון. זה סיוט.
וכשהוא מתאר את זה שכל החיים שלו הצטמצמו לזה שהוא קם בבוקר, עולה לכיוון דובב, אוסף ביצים, הלול הקטן שלו, זה לול, אתה יודע, משפחתי כזה של פעם, של אנשים שזרקו אותם בגבול ואמרו, הנה, זה ביצים, תעשו, זה הפנסיה התקציבית שלכם בביצים. וכל החיים שלו הצטמצמו לדבר הזה, הוא רק מתפלל שהוא לא ימות שם איזה נונטט לכיוונו.
ועדיין,
זה פשוט?
מה ש...
הוא אומר, יש לי עוד חצי שנה ככה, לפחות.
שישראל נשמע מפוקח יותר מכולנו, בגלל שהוא אמר, תחילת המלחמה, אני אמרתי למשפחה, שנה אנחנו לא בבית. איך תשמע, אני אומרת, אולי צריך לשלוח את אמן לישראל, להבין ממנו איפה אנחנו ולאן אנחנו הולכים.
בונים מערכת מודיעין. מואב ורדי, שלום.
שלום שאול, שלום ליאל.
ראש תחום החוץ שלנו, במעבר חד לחלוטין, פיגוע קשה מאוד במוסקבה, בסוף השבוע הזה, תן לנו את תמונת המצב המלאה.
130 הרוגים, זה מספר גדול יותר אפילו של פצועים בהתקפת טרור, בפרבר של מוסקבה, אולם קונצרטים, אולם הופעות, רגע לפני שהיא אמורה להתחיל שם הופעת רוק באולם שמכיל 6,500 מקומות. Mm-hmm. פורצים ארבעה אנשים חמושים עם רובים, כלי נשק אוטומטיים וגם רימונים, יורים לכל עבר, גם במדרגות, גם בתוך האולם עצמו, גם בכניסות. האולם עוד לא היה מלא, למזלנו, היה בשלבים שעוד נכנסו האנשים לקראת ההופעה, ולכן אולי נמנע מניין הרוגים גדול יותר. משאירים, כאמור, יותר מ-130 הרוגים, נמלטים, ומאוחר יותר, הרשויות הפדרליות ברוסיה טוענות שהם תפסו ארבעה חשודים קשורים ישירות לביצוע המעשה, ממוצא טאג'יקי, בעיר שנקראת בריאנסק, שהיא בדרך נאמר למפגש הגבולות בין רוסיה לבין בלרוס ואוקראינה, והאירוע הזה כמובן, הוא כמובן שוק גדול לאומה הרוסית ולאזרחים הרוסים, והוא גם אירוע לא פשוט עבור ולדימיר פוטין.
אתה אומר, מואב, הרשויות טוענות שהן תפסו ארבעה חשודים, תמיד כשדברים כאלה קורים ברוסיה, וראינו כמה אירועי טרור גדולים, תמיד יש איזה חשד שיש משהו שלא מספרים לנו, ושזה יותר מורכב ויותר קונספירטיבי מפשוט ארגון טרור שבא ופוגע באזרחים.
תראי, קודם כל, ארגון דאעש חורסן, תכף נגיד עליו מילה, לקח אחריות על האירוע הזה, שהוא אפיליאט, הוא ארגון בת של דאעש המוכר לנו, ארגון בת שפועל בעיקר אפגניסטן, באזור אפגניסטן, או מקורו באזור אפגניסטן, והוא לוקח אחריות כבר באותו ערב, כבר ביום שישי בערב, הוא לוקח אחריות, אומר, זה אנחנו, אפילו מפרסם את תמונות המשתתפים. זה לא מפריע לרוסים, לפוטין, לכוון את כל האש לגבי אוקראינה. מכיוון שזה מאוד מאוד נוח להם כרגע. פוטין שקוע בבוץ האוקראיני כבר יותר משנתיים, והוא צריך את, את האצבע המאשימה על אוקראינה כדי לייצר לגיטימציה גם החוצה, כדי להצביט פגיעה נרחבת מאוד באזרחים, אולי אפילו בבחירים אוקראינים, כן, באיזה מין צידוק לפעולה אגרסיבית חסרת מעצורים עוד אפילו יותר ממה שראינו. והוא גם צריך את זה פנימה, כי הציבור הרוסי משועבד למלחמה הזאת, גם במובן כלכלי וגם במובן אפילו של גיוס נרחב בקרב צעירי רוסיה שעוד עלול להגיע. אז הוא כל הזמן צריך לייצר את הלגיטימציה להמשך הלחימה, ובמובן הזה הפניית האצבע המאשימה לאוקראינה נוכל לו. צריך להגיד, אתמול בנאום של פוטין, שהוא נואם ב-2:30 בצהריים, בנאום מוקלט אבל משודר as is, מה שנקרא, בטלוויזיה הרוסית, הוא מזכיר את אוקראינה לפחות פעמיים, הוא לא אומר את המילה דאעש אפילו לא פעם אחת, כיוון שזה לא נוח לו. לא רק שזה נוח לו להגיד אוקראינה, זה גם מאוד לא נוח לו להגיד שזה דאעש.
מואב ורדי, תודה רבה על העדכון הזה. שאול, איך אתה עם שופינג?
ככל שמצב מפלס מצב הרוח יורד, אז אני יותר בשופינג.
כן?
זה לא כאילו הקלאסיקה של הזה?
תשמע, אני שונאת קניות.
לא, לא פיזי, פיזי לא, בשום פנים אופן.
פיזי, אונלייני, כל זה, זה כאילו החלק שבו אני מפגינה עליונות מוסרית. אמרנו שיהיה כיף בסוף, אז כאן אני עליונה מוסרית. אני שונאת קניות, ממש, ממש, זה סיוט מבחינתי.
אני אתמול קניתי משהו, עכשיו אני אתבייש.
לא, אז מה קנית?
לא, לנוכח השיחה שאנחנו הולכים לנהל, אני מתבייש ואני לא אגיד. שלום.
לא, נו, מה קנית?
אני אולי תוציא את זה.
חבר'ה, המרואיינת שלנו ממתינה על הקו, שאול.
תגידי לשלום.
ועכשיו הייתי צריך להמשיך, לא, הייתי צריך להמשיך לחכות, עד שאתה תגיד מה קנית.
קניתי נעליים.
נעליים איזה?
די, קניתי נעליים.
מידה.
מה?
צבע.
שלום אילנה, בוקר טוב.
בוקר טוב.
שאול, אילנה, הוא לא אמר את השם המשפחה שלך, כי הוא לא יודע איך להגיד אותו, אז תגידי.
איך אומרים את השם המשפחה שלך?
אילנה לייזין.
לייזין, מצוין, שלום.
אני, כאילו, זה השתיקים הרגילים שלו. שלום אילנה, כאילו אתם החברים הכי טובים.
את מעצבת אקטיביסטית, חוקרת וסביבתנית, יוזמת שותפה של הפורום לאופנה בת קיימה בישראל. בחצי מילה, מה זה הפורום ומה הוא עושה?
בוקר טוב, אז הפורום זה בעצם הגוף הראשון שקם בישראל עוד בשנת 2016, שמטרתו להביא למודעות את תעשיית האופנה, את הנזקים הסביבתיים והחברתיים שלה, לדבר על עיצוב הוגן, ובכלל, לעסוק בנושא הזה של קיימות סביב התעשייה הזו.
טוב, אז תכף אתה עניקי לי את אות הפורום לאופנה בת קיימה בישראל בתור סונט שופינג שמתלבשת מסקיות של חברות, אבל נגיד שאנחנו מדברות הבוקר בגלל מהלך שהתניעו בצרפת למיסוי של מה שנקרא אופנה מהירה. הם מזהים את תעשיית האופנה כדבר שיש לו החצנות שליליות, דבר שגורם נזק, ולכן אומרים את הדבר הזה אנחנו הולכים למסות.
נכון. למעשה צרפת חתומה על הסכם אקלים, שגם ישראל חתומה עליו, שהמטרה שלו זה להפחית את בעצם להוריד את ההשפעה של שינוי אקלים בעולם, ותעשיית האופנה המהירה היא משפיעה ישירות על המשבר הזה, בגלל שיש ייצור מסיבי שמשתמש בהמון משאבים, בעיקר במדינות המזרח, חברות אופנה מהירות מעודדות שופינג, אמרנו שונאת קניות, לא שונאת קניות, זה בעצם תופעה שנועדה לענות על צורך רגשי ופחות על צורך פרקטי של לבוש. אף אחד לא מסתובב עכשיו ברחובות.
כן.
ומחפשים בגדים. ההשפעה היא עצומה. כלומר, אפשר לומר שבעקבות החוק הזה, למשל מחקרים שנעשו, ראו שכמות הייצור של רשתות, חלק מרשתות אופנה, יכולות להגיע ל-15 עד 20 אלף טון של פליטות פחמן.
זהו, אז אילנה, רק בואי נגדיר שנייה, מה זה אופנה מהירה? כי דיברנו על זה בבוקר, ושאול באותו פשניסטה התחיל לזרוק לי שמות של רשתות,
ואני אמרתי לו... אני אמרתי שזרה זה אופנה מהירה.
ואני אמרתי לו, זה לא מהיר, זה בינוני, זה 80% כזה. איך אנחנו מכניסות מישהו לקטגוריה הזאת?
אז יש את האופנה המהירה, שזה בעצם חברות כמו זרה, H&M, קסטרו.
וואי, שאול רוקד כאן ריקוד ניצחון.
אני לא רוצה להגיד שמות באמת בשביל לא להפליל אף אחד, ויש גם אופנה אולטרה מהירה, שזה חברות כמו שיין וטמו וחברות אחרות, שבעצם הזמן, מה שהופך את זה למהיר במיוחד, שמזמן ה...
הבגדים המתפוררים, כן, אלה שתוך כדי שאת לובשת, אתם מפסיקים
לא
להיות
איזה. לא רק זה מתפורר, אלא הזמן שעובר מזמן הייצור, הזמן המשלוח, ואת, שאת לובשת את זה, זה יכול לעבור כשבועיים.
וואו.
זה לא רק שהבגד הוא לא באיכות ירודה, זה בעצם בגד שהוא חד פעמי, כמו כלים חד פעמים. זה ממש בזוי בעיניי לפחות שאנחנו לובשות את זה. כלומר, אני מרגישה שהערך שלנו כבני אדם משתקף בבגדים שאנחנו לובשות, ואתי רוצה עכשיו שיש לנו יותר ערך משהו שהוא חד פעמי. ואני לא מדברת אפילו על אנשים שמייצרים את הפריטים האלה, באיזה תנאים זה מיותר, ואיפה ואיך, עד שזה מגיע אלינו. יש לזה משמעות גדולה מאוד.
אז המיסים בצרפת אולי יכחידו את זה. אנחנו נצטרך למצוא, אנחנו, אני כאמור עליונה מוסרית, לא עושה קניות, אבל שאול יצטרך למצוא אז איזה גילטי פלז'ר אחר, איזה משהו... מרים מצב רוח אחר.
אם זה מרגיע אותך, רוב הקניות שאני עושה לא בגדים.
כמעט מרגיע.
אילנה, יש מדינות שכבר הטילו מיסוי כזה?
לא, זה חוק ראשון מסוגו, זה מאוד חדשני. בעצם החוק עדיין לא עבר, אמור לעבור בחודש הבא, והמשמעות שלו זה באמת לשמש דוגמה למדינות אחרות, ולייצר מודל לחיקוי לתופעה, כתמריץ פיננסי לתופעה הזאת של זילות מוצרים. כלומר, לייקר את המוצר, כך שאנחנו, כלקוחות, יחשבו פעמיים לפני שאנחנו...
שנפנים את העלויות החיצוניות.
אני רק כדי להגיד אבל שיש אנשים שאנחנו מנהלים כאן שיחה על העדפות, יש אנשים שנאלצים לקנות את המוצרים האלה, הם זולים יותר, זה חלק מאורח חיים שמאפשר להם לחיות במסגרת התקציב שלהם. גם את זה צריך להגיד.
נכון, אין ספק ש... זה כן פוגע בכיס של אנשים מסוימים, אבל בסופו של דבר צריך לזכור שהחוקים האלה נועדו לשפר את כלל החברה, ולא להטיב עם בנם ספציפי, שהיום בא לך על חולצה או נעליים כאלה ואחרות, ומחר לא יבוא לך אליהם, אלא להסתכל באופן כללי על ההשפעה החברתית והסביבתית שלנו בעולם, והמשמעות של הקיום שלנו פה.
אילנה, נתת לנו חומר למחשבה. תודה רבה רבה שהיית איתנו.
תודה, אילנה.
בכיף, יום נעים שיהיה.
ונגיד שבעודנו מדברים, אם אנחנו כזה לקראת סיום, אז החדשות הטובות או הסבירות, אז נגיד שמדובר צהל נבשר שהזקות שהיו ממש לפני רגע בדרום רמת הגולן על חדירת כלי טייס עוין, התבררו כהזקות שווא. תראה מה זה.
כן.
זה יחסית במדד...
את מוצאת בזה נחמה.
משהו, אתה יודע, מנסה בכוח.
טוב, בואו ננסה להרים קצת, עוד
גם
קצת.
גם מתוקים הם סוג של נחמה.
עוד קצת לקראת סיום התוכנית, בכל זאת פורים. שלום אורית גרינבוים לירון.
שלום, שלום שאול, שלום ליאל, מה שלומכם?
אנחנו מקווים
להטביע את יגוננו בקוס יין אחרי השידור.
נגיד שאת מומחית ליין ואלכוהול, ואני אגלה למאזינות ומאזינים, שאתמול כשהכנו את התוכנית בערב, ליאל אמרה, תביא יין. לאולפן. אמרתי, תראי, אני לא יודע, זה בין 8-10.
בטוח 17:00, מה זה בטוח? 17:00 איפשהו בעולם כרגע?
בדיוק. It's always 1:00.
אז תדעי לך שהוא סירב לי.
אני סירבתי, כן.
הוא סירב לי.
אני, כן.
חבל, הייתם הרבה יותר שמחים. אבל בסדר, אף פעם לא מאוחר.
אני חושב שנוכח הנסיבות, כן.
זה כמו שבקורונה היה שלב כזה שהיינו יוצאים מהמהדורות חדשות נורא נורא מאוחר. נורא מאוחר, היום מהדורות חדשות שהתחילו, נגיד בסגר הראשון, ב6:30 בערב, התחילה מהדורת 8 בערב, והיא הסתיימה באיזה 10 ומשהו, 10:30 בלילה, ועד ש... עד שהגעתי לסופר או לחנות יין, אמרו לי, נעבר 11 בלילה. אמרתי, איך זה שאין תקנות שעת חירום, שבשעת מגפה של פעם במאה שנה מותר למכור אלכוהול אחרי השעה 11 בלילה. והנה, אנחנו תמיד לא מוכנים אפילו למלחמה הקודמת, כי הגענו למלחמה הקשה ביותר שהייתה כאן מזמן, ואנחנו עדיין עם אותה תקלה.
נכון, אבל באמת בקורונה צריכת היין והאלכוהול עלתה בצורה מאוד מאוד דרמטית,
כן.
לא רק בארץ, בכל העולם, בטח הרגשתם את זה בעצמכם.
חד משמעית.
ובמלחמה דווקא קרה ההפך, בהתחלה היינו קצת בשוק, ונקירת היין והמשקאות האלכוהולים פנחה פשוט כן, באחוזים דרמטיים.
כשראיינתי כן. על זה בקצת מבשלי בירה ישראלים וכולי, הם הסבירו לי שזה פשוט כן. אנשים צריכים להיות דרוכים. ולכן זה לא מתאים. אנחנו מדברים אבל בגלל עניין אחר, בגלל איזשהו מחקר שיצא שהראה ש...
שבירה של קונספציות, הקונספציה נשברה. רוצה להגיד את המילה קונספציה, תגיד את המילה קונספציה שם.
נשמור אותה לקונוטציות אחרות. שאם חשבנו שלשתות כוס יין אדום, כוס אחת ביום, כמו של ילו סמי די ערב, אז זה בסדר.
אמרו לנו שזה טוב לבריאות, מה זה בסדר? זה טוב ללחץ דם וללב ולמה לא? אז הקונספציה נשברה, כבר לא טוב. זה מה שהמחקר החדש אומר.
אני רוצה, זה טיעון מאוד מורכב. זאת אומרת, צריך להפריד בין יין אדום לאלכוהול. אלכוהול, אנחנו יודעים כבר הרבה שנים שאלכוהול כשעצמו הוא חומר לא בריא לנו. אבל הוא גם מאוד ממכר, דרך אגב, הרבה יותר מקנאביס, הרבה יותר מסמים פסיכודליים לסוגם, אבל צריכה מתונה של האלכוהול משפרת את מצב הרוח שלנו, ואנחנו יודעים שמצב הרוח בהכרח קשור גם לבריאות, מצבנו הנפשי קשור לבריאותנו הפיזית, וכשאנחנו מדברים על יין אדום, אז יש ביין אדום חומרים פירופנולים קוראים להם, שהם תרכובות אורגניות נוגדי חמצון, ויש אותם גם בפירות אחרים, לא רק בענבים קורים, והם בהחלט עוזרים למניעת מחלות של כלי דם ותקפי לב, ואפילו לירידה במשקל. יש פנופנולים שהם נוגדי תיאבון.
אני רוצה שנייה, אם כבר הזכרת את זה, להעלות העניין הזה אחת ולתמיד על השולחן. הסיפור הזה עם יין אדום ויין לבן. אני לא מסוגל לשתות יין אדום. לא יכול. עכשיו, פעם אני חשבתי שזה אני בעייתי, משהו חריג וזה, ויותר ויותר אני מגלה חברים שגם הם, זה לא עושה להם טוב.
יש כאן תופעה, גם שאול וגם החברים שלו.
ואנחנו, היא כל הזמן תוקפת אותי. ואנחנו עוברים ליינות לבנים. זה רק אצלנו או שזה קיים?
לא, זאת מגמה עולמית. היום חצי מכמות היין שנמכרת בעולם כולו, הם יינות לבנים ויינות רוזה.
אני שותה רוזה.
עלייה מאוד מאוד משמעותית.
רוזה זה בסדר, אני יכול לשתות רוזה, אבל אדום זה פשוט לא.
ובהחלט יש לנו, גם בגלל שאנחנו חיים במדינה מאוד מאוד חמה, עם בערך 10 חודשי קיץ.
כוס רוזה בשמש, כזה.
בדיוק, כוס רוזה ככה צונן, או יין לבן, הרבה יותר מרענן, הרבה יותר כיף לנו לשתות במדינה חמה וים תיכונית כמו ישראל, וגם הרבה יותר מתאים לאוכל המקומי שלנו. אז כן, אז יש עלייה מאוד חדה גם בארץ וגם בעולם כולו בצריכה של יין לבן ועינות רוזה.
ואת אומרת שהמלחמה לא הביאה איתה עלייה בצריכת האלכוהול בישראל.
לא, אבל השוק לאט לאט מתאושש, וכן כבר יצרנים ורשתות מדווחים על התאוששות מסוימת. ואנחנו, בנוסף לזה, אנחנו צריכים לזכור ש... יין הוא קודם כל חקלאות, דיברתם מקודם עם חקלאים מהצפון.
נכון.
הרבה מאוד יקבים באזור הזה, כן.
בדיוק, רמת הגולן, הגליל, הגליל העליון, זה אזור יין פורה וגדול בישראל, שמוצבת כרגע. באמת יש קורמים וקורמות שמסכנים את חייהם ויוצאים לעבוד בקרם, במיוחד בתקופה הזאת. מרכזי מבקרים סגורים, הם במצב לא טוב, אז אם אפשר לצרוך יין ישראלי ולצרוך...
אז יש לך במשפט ממש, כי הזמן ככה נגדנו, אבל בקבוק שאת ממליצה עליו, ישראלי.
וואו, בקבוק ישראלי, אוקיי.
10 שניות.
שם.
אז אוקיי, אז יש לנו חבר מאוד טוב, דרור אנגלשטיין, שעושה יין מצוין, כל יין שהוא עושה, תקנות היין שלו. אנדרדוג.
אנדרדוג, הנה קיבלנו.
יקב אנדרדוג.
אורית גרינבוים לירון, תודה רבה שדיברת איתנו, והעלית לנו את המורל לפורים. תודה רבה.
טוב, טוב.
ליאל, אנחנו...
לא הבאת לי יין, אבל רק השיחה הזאת.
אבל אנחנו נהיה פה גם מחר, אולי מחר.
כן, ערך אותנו נדב רוזמן. הפיק נדב רוזנצוויג, טכנאי השידור שלנו, היה חיים זקן.
שלנו יום שקט עם בשורות כמה שיותר טובות וכמה שפחות אירועים נוראים.
כן, וחג שמח. חג שמח, תצליחו לחגוג.
השעה בחסות. לא פוסחים על שום מבצע. זגה פינות אוכל במבצעי חג שאסור לפספס. הטבה בכל פינה. שיהיה לכם חג זגה שמח. זגה פינות אוכל. בתוקף עד 14 באפריל, כפוף לתקנון. רק רבריה. דלתות פנים, סדרת טופ. רק רבריה. במראה מדהים עם עמידות לשנים. רק רבריה. לדלתות פנים, חפשו רבריח. שו 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 שו. בווישור מרימים את המורל ומורידים מחירי ביטוח. ווישור, שור, 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 שור.